צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום איילת נחמיאס ורבין.
שלום צחי.
עורכת דין, חברת כנסת לשעבר, ועוד הרבה 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 טייטלים מקצועיים.
כן.
מה שלומך?
וואו, איזו שאלה קשה.
אני יודע.
איזו שאלה קשה.
אני רוצה אפילו לספר רגע לפני שתעני על השאלה. כן. ההיכרות שלנו התחילה, אני רואה ישר את העיניים שלך, ההיכרות שלנו התחילה בירקתי הבמה, בעצרת השבועית, בכיכר החטופים. אני חושב שפשוט, אני ידעתי מי את, את יודעת, את לא הכרת, אבל עין פגשה עין, לב פגש לב.
ממש.
ועכשיו אני כן אשאל אותך, מה שלומך, איך את, בתוך המציאות הלא הגיונית הזאת שמסביבנו?
אני הולכת להפיל אותך, כי אני זוכרת באיזה עצרת זה היה, ומה קרה באותו שבוע. באותה עצרת אני באתי במיוחד לפגוש את משפחת אנגרסט, את ענת וחגי, את אופיר ואת עדי, עדי לא הייתה באותו ערב, אבל... כי באותו שבוע, פעם השונה, אופיר ניסה להשמיע את הקלטת של מתן.
נכון.
בוועדה בכנסת, בוועדת חוקה, חוק ומשפט. ואני הייתי שבורת לב מהילד המדהים הזה, שמנסה להשמיע את הקול של אח שלו שנמצא בשבי. ואז אני זוכרת שהעין שלך פגשה את העין הדומעת שלי, שנינו עמדנו בירקתיים ובכינו. ואני הבנתי שיש בינינו, סיפור של שני ישראלים, שני יהודים, שנפגשים בדרך שאף אחד לא יכול היה לדמיין לפני שנה וחצי. אני מצטערת, גם אותך, אני מצטערת שאלה הנסיבות שפגשתי אותך. אני אפילו... שמחה לפגוש אותך אחרת.
כמה שזה הדדי.
כן.
את יודעת, אני רוצה ללכת איתך לשבר, שאני לא יודע אם, 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 אם אליו רצית לבוא ולדבר ולפתוח, אבל לרצח רבין.
וואו, תראה, אתה יודע, זה קצת מפחיד אותי. כי זה לא היה השבר שעליו חשבתי שנדבר היום. וואו.
אבל אני כן רוצה, אני בא לי לספר לך איזה, את יודעת, סיפור. את למעשה היית מאוד מאוד קרובה ליצחק רבין, זכרו לברכה.
ככה התחלתי בפוליטיקה.
כן. באיזה שנה?
1990.
90.
התחלתי לעבוד איתו בסוף 1990, זאת אומרת, נובמבר, דצמבר 1990, התחלתי לעבוד איתו. עוד לא היה ראש ממשלה, הוא לא היה אפילו יושב ראש האופוזיציה. סליחה, 1991, סליחה, 1990, רק התחלתי ללמוד באוניברסיטה. 1991, אני פוגשת אותו במשרד, אז תשמע, יש בזה משהו מעורר, אנשים שמסתובבים, משרים, ראשי ממשלה, יש בזה משהו מעורר, וואו, איש הזה היה רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, זה לא היה שגריר, היה ראש ממשלה כבר.
מדובר באגדה.
אגדה. הישראלי המקורי, צריך להגיד, כי הוא הראשון, הצבר הישראלי הראשון שעמד בראש הצבא, בראשות הממשלה, הוא היה משהו, והוא היה בן אדם שבמידה רבה בצילו גדלתי, זאת אומרת, זאת הייתה המנהיגות שבצילה גדלתי בפוליטיקה. הוא נתן לי, אגב, חינוך בדברים, אנשים, אתה יודע, מדברים על יצחק רבין, אז מדברים על הסכמי אוסלו, מדברים על חתירה לשלום, מדברים אפילו על נושאים חברתיים, לא זוכרים כמה עסקנו כשהוא היה ראש ממשלה, כמה הוא עסק בנושאים חברתיים. אבל הוא לימד אותי איך להתנהג עם בני אדם. זה מוזר להגיד את זה, לא עם בני אדם, אבל איך אתה פוליטיקאי שמתנהג עם בני אדם? הוא אף פעם לא שאל בן אדם מה שלמה, אם הוא לא רצה לקבל תשובה. הוא היה יכול להגיע, הגעתי איתו פעם בפריימריז, שהוא התמודד מול שמעון פרס, הגעתי איתו בפריימריז בשבת גשומה מטורפת לחיפה, פותח את הדלת של סניף מפלגת העבודה באחוזה, והיו שם ארבעה אנשים, והמצלמה מציימת לנו, ארבעה אנשים, בסדר? בן אדם שהיה ראש ממשלה כבר, היה שר הביטחון, הוא דיבר כאילו יושבים שם 400 איש, כדי לשכנע אותם להצביע לו. היה משהו במסר שלו, הוא לא לקח כמובן מאליו, אני חושבת שזה הדבר, הוא לא לקח כמובן מאליו את אהבת הציבור אליו. ואני ראיתי איך הציבור אוהב אותו, כי אני הייתי איתו אחר כך במטה הבחירות, והלכתי איתו, באמת נסעתי איתו, מצפון הדרום, הוא היה אגב מנהיג מפלגת העבודה, לדעתי, כמעט היחיד, אולי האחרון, שיכול היה להיכנס לשוק מחנה יהודה. אני אישית, אגב, חטפתי שם בעיטה מפעיל כך קיצוני.
וואו.
כן, כן. והוא לימד אותי, אבל איך להתנהג עם הציבור הישראלי. הוא אהב, והוא גם אהב אנשים שלא חשבו כמו, אנשים לא יודעים את זה. זקני, מה שאני קוראת, זקני המתיישבים ביהודה ושומרון, פנחס ולרשטיין, זמבי, שקצובר יגידו לך עד היום, הבן אדם שנתן לנו דלת פתוחה, תמיד, בטח גם אחרי הסכמי אוסלו, אבל גם לפני, תמיד היה יצחק רבין. זה הכלל נקוד, כמובן לא מדבר בכלל על משפחות חטופים, זה בכלל משפחות של נעדרים.
כן.
הוא יכול היה למחוק את כל הלוז שלו, איתן אבר תמיד היה מספר, את כל הלוז.
בשביל ללכת ולשבת.
לא, את כל הלוז אתה תמחק, אבל פגישה עם בתיה ערד, אתה לא תוציא, לא תוציא מה... אתה לא תוציא, והוא שמע דברים קשים מהמשפחות האלה. שמע דברים קשים.
אמרת שאם היינו זוכים להכיר אז בגלגולים, וכשקראתי ככה את ההיסטוריה שלך, אז חשבתי לעצמי, כמה אני מברך על הרגע הזה שאנחנו יושבים פה ביחד. וכמה אז, בזמן הזה שאת נמצאת לצידו, אני בזמנו תלמיד בישיבה תיכונית, בכפר הרואה.
וואו, ישיבה נחשבת.
נחשבת, כן. היא בעצם ראש הישיבות של בני עקיבא.
ממש.
היא כאילו היא ה... וזה היה מקום מדהים לגדול בו. ובאמת באותה שנה התחילו הפגנות, את יודעת, על ארץ ישראל.
ברור.
והתחיל להיות לי רע בלב.
וואו.
כן, כי קלטתי שיש משהו שעושה לי לא טוב בלהילחם. אני עד היום, אני אגלה לך סוד, אני לא מצליח להגיע להפגנות. אני יודע שזה דבר טוב, היה לי הרבה שיח על זה עם חברים. יש שם משהו שקורה שמרגיש לי שלפעמים, ברגע שהסמנטיקה החיצונית היא רעה, זה עוד יותר מפלח לי את הלב לכל הכיוונים. כי אולי אני רוצה להיות גם וגם.
נכון.
כי טוב לי באמצע, ואגב, החינוך הזה שגידלו אותנו של... פעם אנשים אמרו לי, אז תבחר צעד, אתה לא יכול לשבת על הגדר. אמרתי להם, זה שאני בוחר רגע לראות את שני הצדדים, זה האמצע, זה בסדר, זה לא, זה מקום טוב להיות בו. ולימים, אני זוכר ממש את הרגע שהוא נרצח, שאני בבית עם ההורים ואת השבר הגדול, וגם שם הרגשתי שבר, כי להתהלך עם כיפה סרוגה אז, באותם ימים, בגלל אכזריות ורוע וסתניות של איש אחד, איש אחד, שבעצם מחנה שלם הוא...
סומן.
סומן.
זה, אני אגב הולכת עם הכאב הזה, אם כי אני תמיד מספרת לכולם שהבן אדם הראשון שלקח אותי למבוא חורון, ולקח אותי לאופרה, הייתה עליה רבין. זאת אומרת, נכון שהיה שם משהו שהוא כנראה, הוא באמת יצא מכלל שליטה. אגב, אני לא זוכרת את עצמי, באופן אישי אף פעם... מסמנת קבוצה שלמה, למרות שצריך להגיד שהיו מבין, מתוך הקבוצה הזאת של האנשים שהייתה שם, היו אנשים שנתנו להפגנות, ואגב, צחי, שתדע שאני מכירה כמה אנשים ביניהם עיתונאים היום, שסיפרו לי שהם באיזשהו שלב הפסיקו ללכת להפגנות, כי היה משהו מאוד מאיים בהפגנות. היה יכול... משהו מאוד מצמית
הלב שם. הלב לא יכול היה להיות שם. כן. אני חושב שגם אחד הרבנים כן. סיפרתי ואמר לי, תעשה מה שטוב לך, בשונה מאת יודעת ממה שחושבים, ויש איזו תפיסה כזאת אז.
שכולנו נוהים אחרי הרב.
שכולם נוהים אחרי כן. העדר והכל, כן. ממש לא היה... לא.
אז תשמע, אני אשתדע לך שאני חלק, דיברת על כמה קשה, שחברים שלך אומרים לך, תבחר צד. אז אנחנו חולקים כנראה את, אותה, את אותו DNA של... לא, אני מוכרחה לראות את שני הצדדים, כאיזה מין החלטה, אגב, זה קרה לי באופן מובהק כשבאתי לכנסת, כי הרגשתי באופן, אני אומר לך בכנות, דווקא בתור בן אדם שעבד עם יצחק רבין, אני גזרתי על עצמי גזרות יותר קשות במובן הזה של הצורך לנסות לראות את שני הצדדים, לא את מי שחס וחלילה ירה בראש הממשלה, וגם לא את מי שהלכו בהפגנה עם, 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 אתה יודע, עם, עם חבל תלייה ועם, ועם ארון קבורה של רבין ממית הציונות, כל מיני דברים שתשמע, אצלי הם חיים מאוד מאוד חזק. אנחנו השנה נציין 30 שנה לרצח, זה...
30 שנה,
זה מטורף. זה מטורף, זה מטורף. ואני אומרת לך שאני גזרתי על עצמי גזרה של ה... כושר לראות את הצד השני, למשל, הרבה פעמים כשאני אשם מול אנשים שפונו מיישובי גוש קטיף, אני אשתמש במונח גירוש. אני יודעת שהמונח הוא התנתקות, וההתנתקות אושרה בכנסת, כולל ידי ראש הממשלה הנכון.
כן.
אבל אני אומרת, אני אשתמש במונח גירוש, כי אני חושבת שהמקום שבו כשלנו, זה המקום שאנחנו כושלים בו במידה מסוימת עם החטופים בטח, של אמפתיה, של חמלה. אחד הדברים הכי, שהכי שוברים אותי, זה החוסר שמה שאני רואה אצל העמיתים שלי, אתה יודע, אנשים שיושבים על כיסאות בכנסת, על ה-120 האלה, לא כולם כמובן, אבל... וזה מה שהתחלנו לדבר, למשל, אופיר אנגרס, והוא לא היחיד, אני רואה את זה מול המשפחות, אני מתפרקת ממש, צחי. איפה החמלה שלכם?
איפה החמלה?
תעזבו, תעזבו באמת, אפשר להיות מסוגל, אגב, גם פוליטית בעיניים עושים טעות, כי אני אומרת, אם אתם הייתם נותנים לאנשים האלה את הקשב, אפשר גם היה להקשיב לכם בחזרה.
את אישה חכמה כל כך. כן. את יודעת, ראיתי אתמול את... איי, באמת, כאילו, אני ראיתי את...
לישי שלי.
לישי המהממת.
הנה, והגיבורה. הנה, עם הדיסקית.
והיקרה. זועקת בכאב.
מול אורית סטרוק.
מול אורית סטרוק. והיא רק מהנהנת לה בראש. באותו רגע חשבתי על המשפט הזה, את יודעת, על שלושה דברים העולם עומד. לא סתם חזל, היו כל כך חכמים ומבינים את ה-DNA של האנשים, על התורה ועל העבודה, אבל על גמילות חסדים. וזו לא גמילות חסדים, לראות בן אדם נמצא בכאב הכי גדול שלו, ורק להנהן.
בשבר.
בשבר.
אני אגלה לך סוד משהו שאני לא חושבת שסיפרתי אותו בצורה כל כך סדורה. אני, כשיצאתי מהכנסת, די מהר, אני, היה לי ברור.
בעצם היית קדנציה אחת.
הייתי קדנציה אחת, היא פשוט הייתה מאוד ארוכה. היא הייתה קדנציה, אנחנו לא רגילים. כן, הייתה קדנציה של 4 שנים, הייתה קדנציה מאוד משמעותית, ואני ראיתי, במידה רבה, ראיתי את ההתפרקות של מפלגת העבודה, או אני אגיד זה אחרת, את ההתפרקות של תנועת העבודה מערכים שלי, הם היו מאוד מאוד חשובים, כמו ביטחון, התיישבות, מולדת, דברים שמבחינתי אולי, אתה יודע, אפילו הם קצת אנטיקה, אתה יודע, קצת ברל כצנלסון, יהדות,
געגועים לאנטיקות האלו.
יהדות שמבחינתי, אתה יודע, למרות שאני בן אדם שמנהל אורח חיים חילוני, אצלנו הילדים יהודים, אתה יודע, ביום 5 האחרון אני הייתי בבית הכנסת הגדול, זה הקהילה שאנחנו משתייכים אליה, בית כנסת אורתודוקסי, הוא יוצא עכשיו לשיפוץ בית הכנסת, אז היה איזשהו מין אירוע כזה של פרידה מבית הכנסת, ואני בוחרת להיות יהודיה מדי יום, כי למרות שאני גרה במדינת ישראל, בארץ ישראל, ואני לא חייבת, כי אנחנו יהודים פה, נכון? רובנו לפחות בינתיים, אם אנחנו לא נעשה יותר מדי טעויות, שבינתיים אני, לצערי, אנחנו לא נמנעים.
בתקווה גדולה.
נכון, אבל אחד הדברים שאני, כשיצאתי מהכנסת, א', היה לי ברור שאני אשאר, אני לא רוצה לקרוא לעצמי שליחת ציבור, שאחרים יגידו את זה, אבל אשת ציבור, היה לי חשוב הכל הציבורי. והיה לי ברור שאני הולכת להתעסק בנושאים שמעניינים אותי, כמו תעשייה וכלכלה, וכמו באמת עוד נושאים מקצועיים שאני עוסקת בהם בהיסטוריה שלי, אני עוסקת בניהול של חברות, אני דירקטורית בחברות גדולות, עד לאחרונה הייתי דירקטורית ברפאל, ואני, אבל אחדות עם ישראל, הקהילות היהודיות בעולם, מה שבעצם הביא אותי גם לתפקיד הנוכחי בסוכנות היהודית, שאני יורה קרן לנפגעי טרור של הסוכנות היהודית, בתוך הדבר הזה אמרתי, אחדות עם ישראל, מה אני עושה בתוך הדבר הזה? ואז יועז הנדל גייס את הרב בנילאו, שהוא חבר יקר ואותי, להוביל מהלך שקראנו לו עמק השווה, זה מה שהיה אז נורא נלעג בממשלת נתניהו וגנץ, קבינט הפיוס. כמובן שקבינט הפיוס לא הוקם. אגב, אני לא רוצה להגיד אם זה טעות גדולה, אבל אני אומרת, לכל דבר אנחנו מתייחסים נורא נורא בציניות, אז מה הפלא שהציניות הזאת באה לתקוף אותנו?
לועגת עלינו ותוקפת.
בחזרה, זה כמו, אתה יודע, זה כמו דרקון שפולט אש.
לא נעים לי להגיד שזה בדיוק קרמה.
ממש, 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 קרמה, אנחנו יודעים מה היא. והרב ונילאו ואני לוקחים את זה על עצמנו, ובין יתר האנשים שם יש את אורית סטרוק. ואני כל הזמן אומרת, תראו, בסוף, בתוך הדבר הזה, הכוח הגדול של המרכז, שדיברנו עליו קודם, הוא הכוח שאותו אנחנו צריכים לקחת ולהפעיל כדי שבאמת להפיץ את הדבר הזה שלא הכל הוא שחור ולבן. ואם יש מדינה, אגב, שאידיאולוגיות מרכז בעיניי היא הדבר שיכול להציל אותה, זו מדינת ישראל. כמובן שאני כבר רואה את כל דווקא אנשים מתוך המחנה שאני גדלתי בו, כבר תוקפים אותי על מה שאני אומרת, לא נורא.
את מורגלת בזה?
מה, שתוקפים אותי?
כן.
כן, מאוד, מאוד.
קראתי אותך באיזה כתבה במקור ראשון.
כן.
שסיפרת שם משהו מאוד מרגש, רגע לפני צום 9 באב, כן. משהו שעברת שם.
כן. אני, תראה, קודם כל, זה שאני צמה כבר 5 שנים ב9 באב, ומבחינתי, הסיבה שאני בכלל התחלתי לצום ב9 באב, הייתה קשורה גם, זה הסיבה בעצם שיועז הנדל אז הזמין אותי לבוא, הסיבה, כי אמרתי, תראו, ההיסטוריה של העם היהודי היא כל כך כל כך ארוכה, מה אני יכולה לעשות כדי שעוד לבנה תיבנה ולא תתפרק? ואני זוכרת שנתתי את הרעיון הזה לשירית אביטן, אתה יודע, אני ממש, לא כל רעיון אני זוכרת, אבל זה רעיון שאני ממש זוכרת אותו, כי אמרתי איך אנשים התפלאו, אתה יודע, עשיתי מזה גם, התקשרתי לשולי מועלם רפאלי חברתי, שאלתי אותה איך צמים, שאלתי אותה מה המנהגים.
זה כל כך מקסים בעיניי, שכאילו לבוא ולהגיד, אני לא מבינה בזה, תסבירו לי איך נכון. עושים את זה.
כי זה, תשמע, זה, אני אגיד לך משהו עוד יותר אבילי. למה בעצם ילדים במערכת החינוך הממלכתית לא לומדים בכלל 9 באב? כי 9 באב נופל בחופש הגדול, נכון? נכון? זה דבר נורא טריוויאלי, הרי לומדים על ראש השנה ועל סוכות ועל 3 הרגלים, דברים בסיסיים אתה לומד. אבל על מה שגרם לזה שהבית שלנו נפל, אנחנו לא לומדים שום דבר. זאת אומרת, לומדים בהיסטוריה, צריך להגיד, כאילו בשיעורי היסטוריה,
כן, אבל לא חלק מתוך הכרוניקה השנתית.
בדיוק, בכרוניקת הציון, מה שאנחנו קוראים, אתה יודע, זה לא מעצומות הקטנים, אני אחר כך אגב שמתי גם מעצומות קטנים, ממש היה לי, כי אני אמרתי, מה אני עושה כדי להיות בבניין הענק הזה, שנקרא העם היהודי? ואני רגע משחזרת, אתה יודע, וזה נורא חשוב לי לצום בתשעה באב, צריך להגיד את זה, זה עדיין מאוד מאוד חשוב לי ומלווה אותי, ואני עושה את זה, וקוראת את מגילת איכה, ושהיא מגילה, אנשים לא יודעים, זה לא כל כך ארוך מגילת איכה, מי שלא, זה די כזה, זה, הסיפור של הסוף שלנו הוא די קצר.
כמה עצב.
נורא, נורא, רק עצב. אבל אז באמת, הרב הנילה, אחרי כמה שנים, השרה סטרוק, אורית סטרוק הופכת להיות שרה בממשלה, והרב בני מתקשר אליי, והוא באמת איש מיוחד במינו, והוא אומר לי, אני מבקש ממך שאני אלך לדבר עם אורית. עכשיו, אורית ואני איכשהו הצלחנו, אחרי שהיא הייתה, סיפרתי אלה, אמרתי לה, את יודעת, היינו מתראות בכנסת, את לא היית אומרת לי אף פעם שלום. היא אמרה לי משהו נורא מוזר, שעליי אני מאוד משתדלת להיות מסבירת פנים, גם לאנשים שהפער האידיאולוגי ביני לבינה, והפער האידיאולוגי בינה לביני הוא עצום. ואני, והיא אמרה לי, אני לא יודעת, לא הבנתי למה את צריכה להגיד לי שלום בכלל. ואמרתי, איזה מין תשובה מוזרה הזאת.
היא אומרת לך?
כן. למה את אמורה כאילו להגיד לי? ואני לא הבנתי את הדבר הזה. היא גם פעם אחת קצת הלבינה את פניי, אבל אני באיזה אירוע בבחירות. אבל אמרתי, אני על הכל מדלגת. כי אם אני, ההורים שלה נפטרו, והבן שלה נפצע בפיגוע, והיה לי חשוב לדעת שהוא בסדר, ואמרתי, טוב, הרב בני מבקש, אנחנו נלך אליה. והלכנו אליה לא רק אני, ולא רק הרב בני ואני, והבאנו עוד אנשים כדי לנסות לראות מה אפשר דרך המשרד איך קוראים מבלי לזה, משרד למיזמים לאומיים, לא יודעת, אחד מהשואבי כספים קואליציוניים, ואני אומרת, בוא, אם יש כבר כספים קואליציוניים, בוא נעשה מזה משהו טוב, לא? והלכנו וישבנו איתה פעמיים, שעות ארוכות, 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 ארוכות. בפעם האחרונה שזה היה בפסח לפני שנתיים, זה ממש סמלי שאנחנו מדברים על זה עכשיו, אני לא ראיתי פעם את הרב בני, הוא יוצא בדמעות. הוא יצא כמעט בדמעות, הוא אמר לה, את יכולה כשרה לבחור בין השלום לבין האמת. כלומר, בין איך את משכינה שלום בינינו, לבין האמת האידיאולוגית שלך, כי אז היא כבר דיברה על יישוב מחדש של עזה, אנחנו מדברים על לפני
שנתיים.
מלחמת 7 באוקטובר. זה די מדהים שחשבת על זה, והיא דיברה על החוק שאז ניסו להעביר, רופאים לא יצטרכו לטפל באנשים מקהילות הלהט"ב, כמובן טענה שלא הבינו אותה, כל מה לא מבינים, לא מבינים, ובסוף תמיד חוזר לאותו מקום. וזה שבר, זה שבר את ליבי.
כלומר, את אומרת, בין השלום לבין האמת.
כן, בין השלום לבין האמת, שהרב בני מסביר לה, צריכה לבחור בין השלום לבין האמת. ואגב, ישב שם חברנו מוסי רז, שגם הוא אמר, צריך להגיד, כאילו, מוסי, שהוא איש יקר שמכירה אותו 30 שנה מאוניברסיטה, אגב, אחד האנשים שמקפידים ללכת לכל ניחום אבלים, בכל פיגוע, גם היום, שהוא כבר לא חבר כנסת, בכל פיגוע, בכל מקום בארץ. לפעמים אני יודעת שאם אני לא מספיקה להגיע למישהו, אני יודעת שלמוסי אני תמיד יכולה להתקשר, כי הוא, אני יודעת שהוא
כבר בדרך.
כי הוא כבר בדרך לשם. והוא אמר גם שהוא היה בוחר באמת. ואני אומרת, אסור לבחור באמת שהיא יותר מורכבת. זאת אומרת, האם האמת...
עולה לי אפילו פסוק. בבקשה. דרכי הדרכנום,
וכל נתיבותי
השלום.
העם היהודי שמתפלל שלוש פעמים ביום.
ואבא שלי, זכרו לברכה, היה אומר, אל תדאגו על האמת, כי יש עוד פסוק, אמת מארץ תצמח.
כן.
זה לא תפקידנו. אנחנו אמורים כמה שיותר לחבר.
נכון.
אני רואה אותך בקבוע, בתוכנית הבוקר, נכון?
כן.
של קשת. כן. זה אצל רסקין או אצל יואב לימור? אני תמיד לא...
אצל יואב לימור. כן, כן, זה התחיל מימי שישי, וזה הרבה בקורונה זה התחיל, אתה יודע, כן, היה לי חשוב הכל הציבורי.
שבא לי להגיד גם מילה על יואב לימור, ולהגיד שמבין כל האנשים שראיתי בטלוויזיה, האיש, אתה רואה את האמת, אגב, בדמו, אתה רואה אותו נלחם, בלומר, בלחבק משפחות חטופים, ואני רואה אותך שם, ואני חושב שכמות הדמעות, הבוקר אפילו שלחת לי סרטון עם הצוות ביוטי.
תוך כדי, כן, תוך כדי שמאפרים אותי.
עם מירב ראש המאממת ואסי שדה.
אין אנשים כאלה,
אין באמת. אין אנשים כאלו.
צריך להגיד שכל המערכת, אגב, גם אצל, גם, גם, גם אצל ניב, בטח אצל יואב, גם עם נסלי וגם עם גלית גוטמן.
כן, כן, זה מורגש. אז חשבתי, אמרתי, שלחתי את הסרטון תוך כדי שמאפרים, ואז בלב אמרתי, הרי מתישהו את תפגשי היום איזה אורח, בין משפחת חטופים, בין משפחה שכולה.
וואי, זה היום היה, תקשיב. זה היה ממש, צביקה מור לא היה, הוא היה בלייביו, הוא היה רחוק מאיתנו גם סיפור. אגב, זה גם ממחיש משהו שבתפיסה שלי, אני מההתחלה אמרתי את זה, תכף אספר לך איך בכלל התחלתי להתעסק רק במשפחות החטופים בשבוע הראשון של המלחמה, ולמה. אבל גם צביקה מור הוא אחד אנשים שאני אומרת, כשאני אומרת לא תוקפים ולא מתווכחים עם משפחות חטופים או משפחות שקולות, זה חל על כולם, גם אם צבי כמו חושב שצריך לעשות דברים אחרים כדי להחזיר את איתה. וזו החלטה פנימית מאוד חזקה אצלי, ואני מאוד אומרת, הוא אגב אמר משהו נורא מרגש, הוא סיפר שבליל הסדר השנה הם ישבו ביחד עם עוד משפחות, והוא אמר, משפחות שלא כולנו חושבים אותו דבר, אבל אנחנו נהיה ביחד בליל הסדר. ואני אמרתי, הנה, 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 זאת אומרת, אני אגב...
לא סתם, אבל אתה יודע, זה המיקרו-קוסמוס של החברה.
אנשים שלא פוגשים משפחות חטופים לא יודעים את זה.
נכון, אבל בשביל זה צריך כמה שיותר להעמיק בתוך הדבר הזה.
אני טוענת שאנחנו, חלק מהבעיה שקרתה לי בתוך מפלגת העבודה, שאני הסתכלתי ימינה ושמאלה, ואני הרי מוגדרת חילונית, נכון? תל אביבית, סבתא שלי זו שרה מקפה תמר.
כן, כאילו, כאילו אני... את הכי הסטריאוטיפ התל אביבי.
למרות שסבתא שלי הייתה יהודיה מאמינה, שעד יומה האחרון נשקה מזוזה, ובאמת, הייתה אומרת, בעזרת השם וברוך השם, ככה, באמת, וחיה עם החרדים אצלה בסביבה, הכל היה תיאת מורכב, הדודה של אימא שלי, שהכי, בוא נגיד, במובנים מסוימים, הכי השפיעה על החיים שלי, יותר מקרובי משפחה אחרים, זה דודה, זה אחות של סבא שלי, הייתה דודה דבורה, שלימדה אותי איך מכשירים אוף, ואיך מכינים פלץ עלך. זאת אומרת, זה לא, זה, היא פשוט הייתה דתייה אדוקה, אדוקה, אדוקה מצפת, אבל היא הייתה בן אדם יוצא מגדר הרגיל, שסבתא שלי הייתה לוקחת אותה, לוקחת אותי אליה כל יום שישי אחרי שהייתה סוגרת את בית הקפה. אין אצלי פשוט, כשאני ראיתי מפלגת העבודה, שפתאום אני הסתכלתי מינה ושמאלה ואמרתי, רגע, רגע, אבל אולי בכלל אני מסורתית, שזה, אתה יודע, כאילו, כי פתאום לא הבנתי...
זה מחשבה מבהילה, הילד?
לא, בכלל לא. לא, זה גם לא הבהיל אותי, זה גם היה מאוד מאוד נכון בשבילי, כי אני הרגשתי שאני באמת עד כדי כך מחוברת לזהות היהודית שלי, וזה היה לי, במידה מסוימת, זה פשוט עשה לי סדר. סבתא שלי, צריך להבין, נולדה בנהלל, סבא שלי נולד בצפת, היה איש אצל בכלל, זאת אומרת, והם הכירו בצבא הבריטי, ומהצד השני הסבא והסבתא שלי, מאיר ורשל, הגיעו ב-1933, ערב מלחמת העולם השנייה, לישראל מסלוניקי. אני כאילו, היה לי משהו בכלל לא מסובך עם, עם היהדות, אבל אני, הרבה שנים, אתה יודע, בכך חשבתי באמת שצריך להפרידת ממדינה, בעיקר בגלל שאני אמרתי, תראו מה זה עושה לנו, אבל זה בגלל שרק אנשים מסוימים, אנחנו פשוט ויתרנו על היהדות, ואמרנו, טוב, זה שלכם, הרבנות זה שלכם, איך אנחנו מציינים את החגים זה שלכם, ממש לא, ממש ממש לא, זה שלי, לחלוטין זה שלי.
זה כיף.
ואם, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גדלתי בסביבה, אתה יודע, לפעמים אנחנו לועגים לאנשים אחרים שיש להם בורות בכל מה שנוגע לספרות עולם. מה עם בורות בעולם היהודי? שאנשים לא יודעים להחזיר, להחזיק סידור, ולא יודעים להחזיק, ולא יודעים מה זה מחזור, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שגם אני פעם הייתי מסתכלת על זה כאילו בעין, רגע, אני צריכה לדעת את זה, אני לא צריכה לדעת את זה, אני יודעת שאני בורה, בארון הספרים היהודי, או בוא נגיד, אבל יש לי ארון ספרים יהודי בבית, מתוך החלטה, והוא נמצא אגב לא מוחבא בחדר העבודה,
הוא נוכח.
אלא נמצא ונוכח, ואני, ויש לנו סדר ברכות וכל מיני דברים שאני, לפעמים גם לילדים שלי כאילו, כי הם גדלים בסביבה חילונית, אבל אני אומרת להם, זה מה שאנחנו, זה השורשים שלי מפה, מהרגליים, מדברים עליי.
זה השורש היהודי.
ואני לא מוכנה שזה יהיה של אחרים, לא מוכנה, זה שלי ממש כמו שזה שלהם.
איך אסון השבעה באוקטובר תפס אותך?
וואי.
כי אנחנו באותם ימים, אני רוצה אפילו לקחת אותך אחורה. שמחת תורה? לא, סליחה, אני רוצה לקחת אותך אחורה, ליום כיפור. אני רוצה לקחת אותך אחורה ליום כיפור.
שאני מעורבת בדרמה שהייתה שם.
אני לא ידעתי.
כן. כן, אני הלכתי לבית הכנסת הפתוח בכיכר דיזנגוף בשנתיים של הקורונה, ונהניתי באופן שאני לא יכולה להסביר לך. אני צמה ביום כיפור, ההורים שלי לא צמו, אני צמה מגיל 12, למעט הריונות ודברים כאלה, תמיד צמתי. הילדים שלי התחילו להצטרף אליי בשנים האחרונות, זה מאוד מאוד מרגש לראות אותם שהם עומדים בצום, בגבורה, במובנים מסוימים יותר טוב ממני. ואנחנו הולכים תמיד כמובן לכל נדרי ולתפילת נעילה, ואנחנו הולכים ביחד, אני לובשת לבן, אני מאוד, יש משהו ביום כיפור שהוא מאוד 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 חשוב לי.
להתמסר לזה.
ממש. ובקורונה היה משהו בעיניי מופלא בכיכר דיזינגוף, חכה חכה מה אני אחטוף על זה. והייתה פינה שבה הייתה הפרדה. עכשיו, ההפרדה הזאת זה קצת מצחיק להגיד, בכיכר שהיא כולה קדושה באנשים לבושים, איך שמתחשק להם, עם כלבים, עם ילדים על בינבוט, מה שאתם לא רוצים, ויש פינה באזור מה שהיה פעם קולנוע אסתר, כי אני ילדה תל אביבית, ויש שם הפרדה. ומגיעים לשם סיוון רב מאיר, וידידיה והילדים, והיה משהו מאוד מאוד מרגש, תמיד אחרי התפילה, שרים ומדברים, ומחפשים איך אנחנו עושים את הביחד הזה. ואז מתקשרים אליי ומבקשים ממני לדבר בכיכר אחרי התפילה. עכשיו צריך להגיד, אני מנהלת מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת עם הגרעינים התורניים. יש משהו בזה שאתה נכנס לתוך קהילה, ואתה לא רק מנסה להתאמה בה, כי להתאמה בה זה בסדר, אתה מנסה לשנות אותה או להשפיע עליה. אבל זה מאוד, וזה באמת, צריך להגיד את האמת, זה מורכב הדבר הזה. ואני אומרת כן, ואז אני מגלה שהם מארחים את הרב יגאל לוינשטיין, בשבוע שלפני יום כיפור. ואז הודעתי להם שאני לא מסכימה לעשות את הדבר הזה, ואני לא מסכימה לדבר, וחזרתי בי. ואני בן אדם שמאוד לא נוח לא לחזור מההבטחות שלו.
כי כבר אמרת, אז...
כי כבר אמרתי, וכל כך מהר אני חוזרת בי, כאילו איזה מין אופי יש לי, למה לא חשבתי על זה לפני כן כשאמרתי כן. אבל אני כן, אני לא רואה משהו נורא כל כך, אני מודה, אני כנראה לא מבינה אולי, לפחות מנקודת מבט של אנשים מסוימים, אגב, ניר גונטאז' מיד עשה לי את הרעיון של אותו שבוע, ואני מחבבת את גונטאז' ואני אף פעם לא נבהלת ממנו, עשיתי את זה כמה פעמים, אבל כן, יש משהו ביגאל לוינשטיין, הוא כמייצג סיפור שהוא יוצא נגד קהילת הלהט"ב, שהוא מסבל משהו שיכול להיות שיש פה אנשים מסוימים בממשלה הנוכחית, שגם הם זה מה שהם רוצים שיהיה כאן. ואני לא מוכנה שאנשים האלה יחזירו אותם לארון, כמו שאני לא מוכנה שיחזירו נשים למטבח. למרות שנשים כאן נלחמו ב-1948, סבתא שלי נהגה בג'יפים לבד, במצרים, במדבריות, במסעיות ענק. זה מטורף, נכון? לבד. לבד. אישה בת 17 וחצי. 17 וחצי, צחי.
מטורף.
לא, שרה הייתה משהו, סבתא שרה הייתה משהו יוצא דופן.
זה נשמע ככה.
אוי, הייתה משהו יוצא מגדר הרגיל. ואני אומרת, זה חלק מהאי-תיוג, אני לא מוכנה שיתייגו אותי, אני רוצה להיות, מה מפחיד אותי כל כך בבית כנסת שיוצא החוצה? ואז באמת חזרתי בי, ולא הרגשתי נוח עם הדבר הזה, אבל חשבתי שאני לא יכולה לשרת אידיאולוגיה כזאת, זה לא התפקיד שלי בעולם. ועדיין אני אומרת לעצמי, באמת, באמת, במרחב הציבורי, אין אף מקום שאם לאנשים מסוימים יותר נוח הפרדה, אז מיד באים אליי עם הפרדה באקדמיה, והפרדה, ואני באמת, אין לי תשובות טובות על הדבר הזה, כי אם זה מדרון חלקלק, אז אני לא רוצה להיות חלק מזה.
אני חושב אבל שיש פה עניין של כבוד בסיסי, אני אלך איתך אפילו לחוק החמץ. אני חושב ששנים, אני אספר לך מתוך עצמי, כן. שנים עבדתי במערכות טלוויזיה,
כן.
ובפסח, פתאום הייתי רואה, בפעם הראשונה שהייתי חמץ,
זה היה באמת?
כן, בפסח.
כאילו לא היה מין כבוד הדדי כזה של לא מביאים חמץ?
אני לא חושב שהם כל כך יחסו לזה.
הם לא חשבו על זה.
כן, ברמה שאני, זה בא לי רעב ובא לי מצא, אסור גם לראות.
כן, נכון.
ואז שראיתי את זה, יצא לי צמד המילים שומו שמיים.
וואו.
והם נקראו מצחוק עליי. ולימים, ככל שגדלתי וככל שהעמקתי בתוך הדבר, אנשים פשוט לא הביאו חמץ, ויתרה מזאת. אנשים אפילו 3 ימים לפני פסח, החליטו שמנקים את המערכת.
מדהים.
מעולם לא ביקשתי את זה. פשוט נכחתי שם, עם מי שאני. עכשיו, אני מספר את זה, כי אני חושב
שמאחל
מהרגע שחוק החמץ נכנס, היה את הסיפור ההוא של איזה דוקטור בבלינסון או בוולפסון.
שעשה דווקא.
שעשה דווקא. הדווקא הזה,
ברור.
זה המקור.
אני מסכימה איתך. כמו שאני אומרת, יום אחד יעבירו פה חוק שאסור לנהוג ביום כיפור, ואז לדעתי אנחנו נראה אלפי רכבים, ואני רואה את ההיחלשות של המנהג המדהים הזה, שאף אחד לא נוהג ביום כיפור, אני רואה את ההיחלשות של הדבר הזה, וזה מפחיד אותי. אתה יודע שבית הקפה האחרון בתל אביב, שלא מחר חמץ בפסח, היה קפה תמר.
קפה תמר.
כן, סבתא שלי הייתה מכינה, קודם כל היה לה מציאות, שאפילו ישראל אהרוני היה אומר, דבר כזה טעים אני לא אכלתי בימי חיי, ובאמת זה היה נורא טעים, זה אגב אחד מהדברים שלה שאני לא מצליחה לשחזר כמוה, וזה המציאה,
זה נשמע מתכון סודי, סודי.
סודי, הרבה שמן, מה יכול להיות סודי? כמו בקיגל, זה כאילו מה עושים, זה הרבה שמן, זה לא, אין פה טריקים מי יודע מה גדולים, מה אפשר לשאול מה?
אני מת על אוכל אשכנזי.
אז זהו, לא, זה היא בשלה, כל מיני, אבל באמת היא לא ראיתה בשלנית ענקית, אבל היא הייתה, אבל המציאה שלה, יש דברים שהיא עשתה הכי טוב מכולם. דווקא הסבתא הסלוניקאית שלי הייתה האישה שממנה למדתי לבשל, או יותר נכון דרך אבא שלי, ממנה למדתי לבשל. אבל אני אומרת לך, ואני מסכימה איתך כל כך, שהכבוד ההדדי הזה, כי אני כל מיני אומרת, במה נחלש הסטטוס כבו בינינו לבין הדתיים? אתה יודע, אני מגדל את הילדים שלי במרכז תל אביב, אני לא זוכרת שכשאני הייתי ילדה, היו כל כך הרבה חנויות פתוחות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזו התפתחות של השנים האחרונות. מה אנחנו עושים כדי לאפשר לאלה ולאלה לחיות? כי אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, כי זה לא יכול להיות שאין תחבורה ציבורית למי שרוצה לנסוע, לבקר משפחה בשבת. איך אנחנו מיישבים? ומה שקרה, וזה חוזר, מחזיר אותנו לכנסת, ואפרופו האמת והשלום, מה אתה בוחר? זה מחזיר אותנו לזה שבמקום שבמאה ה-20 ישבו סנהדרין, וידברו על איך אנחנו פותרים את הדילמות הקטנות האלה, כמו שלמשל הרב שי פירון עושה בפנימה, שאני זכיתי לשבת בצילו ולשבת בוועד המנהל שלו. כמו שבת ישראלית, שזה הרי רעיון מדהים, הוא לא רעיון שנועד בשביל הציבור החילוני, הוא רעיון שנולד מבריק בשביל הציבור הדתי.
אני אפילו זרקת את השם של הרב שי פירון שהיה פה גם. זה מדאיג אותי שאנשים שכמותכם לא מצליחים...
בורחים משם.
כן. אני באתי להגיד שהם לא מצליחים, אבל אני רוצה להגיד שזה בעצם...
לא, אני מרגישה מאוד מצליחה.
ברור, זה כאילו מקום שבו... זה לא מתמזג עם בית הנבחרים.
אני רוצה רגע שתדע משהו, אני רוצה רגע לשבור איזה מיתוס. אני לא הלכתי מהכנסת בגלל שחשבתי שאני לא אבחר. אני הלכתי מהכנסת משום שאני חשבתי שאני יכולה לעשות דברים יותר טובים במקומות אחרים.
ברור לי.
לא, כי אנשים הרבה פעמים בשוק אוהבים לעצור אותי וזה, וצועקים לי תחזרי וזה, ואיזה מזל היה לך. ואני אומרת, לא, לא, חברים, זה לא מזל. היה לי שם פיקחון כואב, מאוד. אגב, מכמה סוגים של דברים, גם ממה שאני חושבת שמפלגת העבודה, שאגב, תנועת העבודה, ברל כצנלסון הרי התעקש שהיהדות תהיה חלק מתנועת העבודה. הם היו סוציאליסטים, אז מה יותר קל מאשר להיפטר מהדת? לא, הם לא רצו להטיל מעליהם את הנשל הזה. דוד בן גוריון ישן עם תנך ליד המיטה, כשדוד בן גוריון היה סמל החילוניות, אבל הוא ישן עם תנך ליד המיטה.
אז מה השתבש בדרך? ואם זה שבר, אני רוצה אפילו להגיד.
אני חושבת שמה שהשתבש, קרו המון המון דברים. א', האוכלוסייה פה מאוד מאוד השתנתה. כשאתה מסתכל על שנות ה-70, בוא רגע ניקח את זה לעולם הכלכלי-חברתי. בשנות ה-70, כולם פה, גם מי שגר בתל אביב וגם מי שגר בדימונה, גרנו באותם סוגים של בתים. אני גדלתי בבית, לא רוצה להגיד, אתה יודע, אנשים אומרים, מתייפייפת, כי היא נכדה של שרה וזה. אני לא, אני גדלתי בבית מאוד פשוט בצפון תל אביב. כאילו בית, אתה יודע, בית רכבת, שיכולת למקם אותו בכל מקום בארץ. אז אני, חד משמעית היו לנו יותר הזדמנויות, אני לא רוצה להפוך את זה למשהו שזה לא היה, אבל בעיקרון בישראל של שנות ה-70, כולם יכלו להתפרנס ממשכורת אחת, כי לא שני ההורים עבדו, כולם יכלו לגמור את החודש בכבוד, יכלו לחסוך לדירה, יכלו לעזור לילדים, ואפילו יכלו לדמיין שביסו לחול.
אז כאילו את אומרת, המציאות שמסביב תמכה יותר בזה שדבר יעבוד עם דבר?
אני חושבת שמה שקרה זה שהמדינה מאוד מאוד גדלה, אנחנו גדלנו גם מבחינת אוכלוסייה. תקשיב, אנחנו דומים למדינות אירופה קטנות, אנחנו כבר לא הקטנטנים האלה של 3-4 מיליון איש בפקקטי מזרח תיכון הזה, למה לא לקחו אותנו לאוגנדה? חם באוגנדה, חברים, אנחנו פה, זה הבית שלנו, מה קרה לכם? כל אלה שמדמיינים לי על כל מיני מקומות,
ממש.
על חופי ים וכל מיני זה, חבר'ה, להיות יהודים, מצטערת להגיד לכם, אתם בכל מקרה תהיו יהודים איפה שאתם לא תהיו. ואני חושבת על זה, על מה קרה, דווקא בגלל שעבדתי עם רבין בתחילת שנות ה-90, וראיתי מה הוא מנסה לעשות אז, וזה בדיוק הייתה העלייה הגדולה מברית המועצות, שגם שינתה את האוכלוסייה כאן. וכמובן שהעלייה המדהימה של יוצאי יהדות אתיופיה, שאנחנו כל הזמן קוראים להם אתיופים, חברים, הם לא אתיופים, הם באים מהעדה האתיופית, כמו שהמרוקאים, הם לא מרוקאים, הם באים כאילו, אני משתגעת, אז אני מסתכלת
עליהם. זה חשוב שאמרת את זה עכשיו.
כן, כי אני אומרת, חבר'ה, אני אף פעם לא קוראת להם אתיופים. אף פעם, יוצא העדה האתיופית, כי זה, יש לי המון המון כבוד למקום שהם באו, ואגב, הם לאט לאט משתלבים, זה מאוד מאוד קשה.
שאגב, יש מקומות שעד היום גם יכולים להגיד, כן, היא מרוקאית, הוא עיראקי.
ועזוב, ואתה יודע, יש לי חברות מרוקאיות שתמיד מספרות לי שהעוינות הכי גדולה היא הרי בתוך מרוקו, אם הגעת ממקנש, או הגעת מקזבלנקה, זה תמיד הם מחכים לי, זה נורא, אני אומרת, זה נורא מצחיק, ואני בכלל, איזה מין בת תערובת משונה כזאת, אני ממש, ממש בת תערובת. אז אני אומרת, מה נהיה מאיתנו? איפה? עכשיו, יש את המערכון של לול, של כל עלייה שבה, כן. אתה לאגת על העלייה, אבל אני אומרת, קרו פה המון המון דברים חברתיים, דרמטיים ומשמעותיים, ובכל אחד מהדברים האלה, אנחנו פשוט החלטנו לוותר אחד על השני. הילדים שלי לא גדלים בזרות מוחלטת, מאנשים חופשי כיפה, או מאנשים חופשי שביס, כי אני החלטתי שהם לא יגדלו בזרות מוחלטת, רגע, אני חייבת מים.
בטח.
צינוני שלהי החורף. אני החלטתי שהם לא יגדלו בזרות. עכשיו, אנחנו גדלים במרכז תל אביב, יש לך את ישיבת בלזה, ויש לך ציונות דתית, יש לך הכל מהכל. אולי היה לי לא מזמן איזה כאב לב מאוד מאוד גדול, שאני מאוד מלמדת את הילדים שלי להחזיק את הכלבים שלנו קרוב, כי יש ילדים דתיים חרדים, הם מאוד מפחדים מכלבים. והבת שלי סיפרה לי שקרו אחריה ואחרי חברות שלה שיקסה. אני לא חושבת שהיה לי הרבה שברון לב, כמו שהיה לי ברגע הזה שהיא סיפרה לי את הדבר הזה. שיקסה אצלי זה... וואי.
ומה ענית לה?
מה שעניתי לאלמה זה שהם לומדים משהו שאני לא הייתי שמחה, שאני לא שמחה שהם למדו מילה כזאת, אבל אמרתי לה, זה סתם, זה קצת כמו בדיחה כזאת, אבל היא לא באמת צריכה אותי, כדי לדעת ששיקס זה מה שצועקים על גויות. ואלמה שלי יהודיה מבטן ומלידה. ואגב, גם אם היא לא הייתה, אתה יודע, יש תופעות של נצרופוביה, ויש פה כל מיני דברים שאני אומרת, מאיפה זה נולד השנאת זרים הזאת? זה לא, אני לא זוכרת דבר כזה, מהמשפחה הדתייה מאוד שלי.
את יודעת שאני יש לי תיאוריה? אני יש לי תיאוריה שאנשים שלא מוכנים לקבל חלק אחר בעם, יש להם בעיה לקבל חלק פנימי בתוך עצמם. תכונה מסוימת, נסיבות חיים, רגע בציר הזמן. כלומר, ברגע שאתה בתוך עצמך מקבל את כל החלקים, גם את הפלטות וגם את המקומות הגבוהים, את החוזקות ואת החסרונות, יש בך יותר ויותר יכולת לראות באינטגרטיביות גם את כל מה שמסביבך.
תראה, קודם כל יש המון, כמו שיש המון חוזרים בתשובה, יש המון אנשים חוזרים בשאלה.
ברור.
אגב, במסיבה, אגב, לצערנו, במסיבה, הרבה מאוד מהאנשים היו אנשים שבאו ממשפחות דתיות ותרים אחר החיפוש העצמי הזה. אני לא יודעת, אני אגיד את זה ככה. אני לא יודעת אם זה כמו שאתה מתאר באמת איזושהי תיאוריה פסיכולוגית די מעניינת, אני מוכרחה להגיד, אני צריכה לחשוב עליה.
להעמיק בה אחרי.
להעמיק בה, אבל אני כן חושבת ומשוכנעת שיש לי אחריות כהורה, לא לתת, במיוחד לרשתות החברתיות, לא לתת להן לשבש את הדעת של הילדים שלי, ביחס לערכים שחשוב לי שהם יצאו איתם מהבית. מה אני מייצרת להם כמסד? אתה יודע מה הם יעשו אחר כך בחיים שלהם? הסתכלת עליהם, אני חושבת שיש סיכוי שהם יהיו בסדר. אבל אני אומרת, מה המסד שלהם? אני רואה, אגב, אני יודעת שאתה ראית את יונה הבן שלנו, שהוא, כשאנחנו נפגשנו,
לגמרי.
אז יונה אמר לי, צחי אליהו מכיר אותך? הוא כל כך היה, אתה, זאת אומרת, אתה נכנס ללבבות.
אני קטונתי ל...
אבל זה, אבל תקשיב, אצל יונתן ורבין, שהוא באמת, הוא איש צעיר, זה היה, זה באמת היה, צחי אליהו מכיר אותך, ואני אומרת משהו אחר. בסוף הרשתות הרי יכולות להיות דבר גדול, ויכולות דבר נוראי.
נכון.
ואנחנו צריכים כהורים איכשהו לאזן את הדבר הזה, ולכן התפקיד שלי כהורה, הוא לא ליצור אצל הילדים שלי, למרות שבסוף בבית שלי לא שומרים, אני עצמי שומרת על קשר, אבל הילדים שלי לא בהכרח אוכלים קשר, הבית לא, אין לי שני כהורים נפרדים ומפרידים את בשר חלב. שוב, אני כן, אבל אני אגב, זה גם, זה קרה לי באופן מאוד מאוד מובהק, 7-8 שנים, ממש 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 מובהק, שאני מקפידה על כשרות. אני אפילו לא יודעת להסביר לך מה היה הטריגר שגרם לי לעשות את זה. עכשיו, אומרת, זה לא משנה, אני לא שופטת אנשים אחרים שלו, זה שלי.
נכון.
זה ממש שלי.
נכון.
זה ממש שלי.
וזה בדיוק זה, אם אנשים ילמדו שהם יכולים לחיות את החיים שלהם בלי צורך...
בלי להיכנס לחיים של אנשים.
להמחיח את זה לאנשים אחרים, כמה טוב יהיה.
לא, זה גם... אני חושבת שזאת היהדות. זה מה שאני חושבת שהכי קשה לי. אני חושבת שזאת היהדות, כי דודה דבורה שלי... לא שאלה את סבתא שלי מתי היא סוגרת בדיוק את הקפה, לפני שבת או אחרי שבת. היא לא שאלה אותה מה היא אוכלת, כשהיא לא יוצאה, סבתא שלי שמרה כשרות גם. אבל אני אומרת, היא לא שאלה, זה לא עניין אותה. עניין אותה איזה מין בן אדם את, עם גמילות חסדים, כמו שהיא שאלה קודם.
מה שלומה, איך היא מרגישה.
והן היו גיסות, אתה יודע, גיסות נוטות לריב ביניהן, הן היו גיסות הכי טובות בעולם אחת לשנייה. כי זה הדבר שממה... מה, אתה יודע, יש לנו חבורה של הבני דודים שלי מהצד הסלוניקאי, שנקראת הבני דודים מוסחני נחמיאס, כאילו באמת שהיא בדודה הגדולה, היא ראש השבט, השבט שלנו. אני רואה, בסוף מה אנחנו הבאנו מהבית של הסבא והסבתא, של הנונה והנונו, זה מה שאנחנו יודעים. אני באמת, אתה יודע, אני בצד אחד דיברו יידיש, בצד אחד דיברו ספניולית. אני בתור נערה, קשקשתי בשתי השפות.
אני חושב אבל שזה בדיוק מה שחיבר.
נכון, כי בסוף, 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 זאת המהות. זאת המהות של העם הזה, מה יפה בעם הזה? למה סלט ישראלי זה טעים, אתה יודע?
נו.
כי אתה חותך יפה יפה כל אחד מהירקות. אבל בסוף, כשאתה מערבב אותם ביחד, עם השמן זית והלימון, מוסיף לזה קצת מלח ופלפל, וברוך השם, זה לא חסר בעם הזה, זה מה שעושה את היופי הזה. אבל שתדע לך שהקולות שלנו, הרבה יותר קשה לשמוע אותם כרגע, כי בסוף, 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 לממשלה יש את הכוח. ואז זה מה שכל כך קשה לי במאה ה-20, לא סנדרין האלה, הם לא סנדרין. במאה ה-20 שלא מגלמים בעיניי את התמצית והיופי של היהדות, והיהדות פה, באמת, אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא סותק אם לא אנימה ממגילת העצמאות של מדינת ישראל.
כן.
היא אגב הייתה צריכה להיות מחוקקת כחוק לאום. חד משמעי. מה אנחנו עושים כדי להבטיח את קיומנו, לא כמו בבית שני, שזה על פי מדרשים שונים, 76 שנים, 78 שנים, מקסימום 80 שנה היו לך 80. מה אנחנו עושים כדי שיהיה לנו 800 אלף שנות עצמאות?
שנות עצמאות, אמן.
וזאת השאלה של תמי, כל בן אדם שקם בבוקר, בטח אחרי השבעה באוקטובר, חייב לשאול את עצמו.
אני רוצה לקוות שכל מי ששמע את הפרק הזה איתך, ידעתי גם שתהיה לנו שיחה שקודם כל בראש ובראשונה, לי זה עושה נעים בלב, כי אני רואה פה מישהי שהיא שונה ממני, אבל הכי זהה, ועוד פעם, אחדות היא לא אחידות, ואת זה אנשים צריכים לזכור. ואמן, אמן, אמן, והפעילות לב שלך, בכל מה שקשור לחטופים.
זה לא רק החטופים, צריך
להגיד. ומשפחות שכולות, ואני יודע כמה את עושה למען ה...
לא, זה כן, צריך להגיד, הצוות שלי בקרן לנפגעי טרור של הסוכנות, באמת, אני זכיתי לעבוד עם נשים שאני, לא פוגשים לב כזה.
איזה כיף.
ויש שם, ואגב, כל הפסיפס האנושי שאתה מדמיין.
אני רוצה לבוא לבקר.
קיבוצים, אתה בא לקדמה, אנחנו יושבות במועצה האזורית קדמה, בכפר הנוער ממש בתוכו. אני רוצה שאתה תבוא לבקר ותראה את כל הפסיפס האנושי של מדינת ישראל, משריהן אל-וקילי מהמגזר הבדואי, דרך כל אחת מהבנות מקיבוצים מיוצאי אתיופיה. כל הישראלים, כל היופי הזה, אגב, רק נשים.
שזה בכלל כיף.
אבל איזה לב יש להם.
שזה כותונת הפסים, אגב.
ממש.
של יוסף. נכון. זה בדיוק כותונת הפסים.
נכון, נכון.
אני רוצה לאחל בריאות, קודם כל, לאמא שלך.
אוי, צחי, תודה.
היקרה.
תודה, נחמה.
יש כזאת נחמה.
נחמה. נחמה, שתביא
נחמה. זה שם ממשקל, שתביא נחמה.
נחמה נחמיאס.
וואו.
כן, כן.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה, צחי.
שבת, ולכבוד היה לי.
וואו,
ושנדע ימים טובים, אמן. את ואני, אני מדמיין את הרגע הזה שאנחנו נרקוד בכיכר החטופים. אני כל הזמן מדמיין את הרגע הזה.
אני רוצה לדמיין אותו גם, ועם זה אני רוצה לצאת מכאן. קצת קשה לי כרגע, שאנחנו נשב עדיין עם כיסא לאליהו וכיסא צהוב. אבל אני רוצה להאמין כמוך, שאנחנו נקו בזה, אני פוגשת את העם הזה פה. אתה שאלת אותי קודם על יואב, מה אנחנו עושים בתוכנית הבוקר? אנחנו מחבקים את המשפחות האלה, וקבים איתם, אני מסתכלת על המשפחות האלה, ויודעת שבזכותם אנחנו נקו, יש פה ישראלים, וואו, ישראליות.
וואו.
לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה.
והנה, את רואה, שלצערנו ולצערם, הם צריכים לעבור את זה, אבל הנה, המשפט הזה שאת אומרת, לא ראינו... וצריך להגיד עוד דבר אפילו בא לי, ולסיים עם זה, בכמה חשוב לכל הזמן להדר במילים טובות על העם. הרבה פעמים אנשים אומרים, איזה עם פיפסי יש לנו, ואיזה מדינה ככה יש לנו. לא, ההפך, צריך לדבר בדברים טובים, ולהלל ולשבח גם את אלה שחושבים אחרת מאיתנו.
כן, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להיות דיינים.
לא עיוורים, אבל...
לא עיוורים, ממש לא עיוורים, ולדעת גם להוציא מתוכנו את מי שעלולים, אתה יודע, באמת.
להוביל אותנו לעבדון.
לקצר את עצמאותנו. אני רוצה עצמאות ארוכה.
אמן.
טובה. מדינת ישראל, איך אני אוהב את המדינה הזאת, צח?
אני איתך.
וואו, אני אוהב את המדינה הזאת.
אני בא לי ביום העצמאות שנעשה איזה קפה, מתישהו במשך היום הזה.
יום העצמאות.
נשמע שירי ארץ ישראל ונתענג.
אנחנו חייבים לקום מהדבר הזה, ויש פה אימי.
יש פה אימי. תודה רבה שבאת.
תודה רבה, צחי.